אנחנו ממשיכים לדון במסגרת הפודקאסט שלנו בשינויי אקלים ובמדיניות שצריכה ישראל לגבש בנושא הזה, נושא חם, נושא שעלה לפרק לאורך השנה האחרונה גם בכנסים שאנחנו ערכנו כאן על רקע משבר קורונה והמודעות הגוברת לאתגרים שהם לאו דווקא אתגרים צבאיים ומדינות חייבות להיערך לקראתם. אז בעניין הזה נמצא איתנו היום גדעון בחר, שהוא שגריר ושליח מיוחד של משרד החוץ הישראלי לשינויי אקלים וקיימות.
שלום וברכה.
שלום וברכה. מאוד מעניין. תודה רבה. מאוד מעניין, קודם כל, לדעת שיש למדינת ישראל שגריר ושליח בנושא הזה, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, איך מטופל הנושא במדינת ישראל באופן כללי, ומה באופן ספציפי התפקיד שלך?
אוקיי, אולי נתחיל באופן ספציפי בתפקיד שלי. זה תפקיד שהוא חדש יחסית במשרד החוץ, קיים בערך 3 שנים. תפקידו של השליח המיוחד הוא לייצג את ישראל בחול, בנושאים שקשורים לקיימות, לשינויי אקלים, סביבה. המכלול הזה של קיימות ושינויי אקלים הפך להיות מכלול מרכזי ביותר על סדר היום הבינלאומי, ולמעשה אחד הנושאים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, בסדר יום בינלאומי ביחסים בין מדינות. ולכן הובן שיש פה צורך למנות פונקציה מקצועית שמבינה בנושא, שיודעת מה זה מיטיגציה ואדפטציה, מה קורה בעולם בתחומים האלו, כדי שתוכל לייצג את ישראל במגעים, במסעים ומתנים הבינלאומיים וכן הלאה. מעבר לזה, תפקידו של השליח המיוחד, לפחות כפי שאני רואה אותו, הוא גם לשקף לישראל כלפי פנים מה קורה בעולם. מה ההתפתחויות, מה הצפי, מה התחזיות ואיך זה משליך עלינו. כיוון ששינויי האקלים הם גורם על שמשפיע על כל תחום ותחום בחיינו. בין אם זה הכלכלה והבריאות והביטחון והסביבה ואלה ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה, ולכן חשוב שהמערכות הפנים ישראליות תהיינה מודעות להשלכות העצומות האלו של שינויי האקלים בעולם ואיך זה משליך עלינו בישראל.
עם מי אנחנו עובדים בעצם על הנושא הזה?
אנחנו, כמשרד חוץ, אנחנו עובדים באמצעות 100 ופלוס שגרירויות וקונסוליות שיש לנו, שהן בעצם הזרועות והחיישנים שלנו בעולם. אנחנו מדבררים את הפעולות של ישראל בתחום, ואנחנו גם מציעים פתרונות. אחד המטרות העל הגדולות שלנו כמשרד חוץ הוא לקדם את ישראל כמדינה שהיא ספקית פתרונות למשבר האקלים. עכשיו בוא תקח את עצמך או המאזינים יעשו איזשהו מבדק עצמי ויגידו כל, בפעם הבאה שהם קוראים עיתון או מסתכלים טלוויזיה, הסתכלו כמה פעמים מדברים שם על הבעיה וכמה פעמים מדברים על פתרונות. ואנחנו רואים שבעצם השיח הבינלאומי הוא נעדר בפתרונות. חסרים פתרונות למשבר שהוא קיומי ורחב היקף ומשפיע לא רק גלובלית, אלא על כל אחד מאיתנו. וישראל יש לה אפשרות לקדם ולהיות מובילה בעולם במתן פתרונות מעשיים לשינוי אקלים. בחמישה תחומים עיקריים. חקלאות, מים, אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי וייעור מחדש. אלו 5 תחומים שאנחנו מכנים אותם חדשנות אקלימית, והם כולם במרכז השיח הבינלאומי. לקח את הנושא של חקלאות. פה יש מאות חברות ומאות סטארט-אפים שמתמחים בנושא של חקלאות באזורים צריכים. העולם צמא לתחומים מהסוג הזה. כך מדינות כמו אירופה היום שחוות בצורת, מדינות מרכז אירופה כמו צ'כיה או מדינות הבלקן כמו בולגריה חוות היום בצורות ומחסור במים. הן חייבות היום לעבור לחקלאות מושקד, לחקלאות עם טפטפות, לחקלאות יותר מתקדמת, לא חקלאות בעל מהגשם כמו שהיה קודם. ופה ישראל יש לה מה להציע. אני הייתי שגריר 5 שנים בסנגל. העיסוק המרכזי שלי בסנגל, שעליו אני גאה, ואני חושב אהיה גאה עד צאתי לפנסיה, הוא ההכנסה של חקלאות מתקדמת מישראל לאפריקה, למקומות שבהם עד עכשיו גידלו רק פעם אחת בשנה בעונה הקשומה. אנחנו הכנסנו חקלאות בטפטוף, ואנחנו הבאנו מומחים של משאב, של סוכנות הסיוע הבינלאומית של ישראל, ועשינו קורסים. כשאני הגעתי לסנגל ב-2006, לא הייתה כמעט השקיה בטפטוף. כשעזבתי ב-2011, בכל מקום הייתה השקיה בטפטוף. זה ביטחון מזון. קח את הנושא של מים. ישראל הרי מובילה בעולם במספר שיאים. הנושא של טיהור שפחים. הרי פה, במדינת ישראל, 90% ממי הביוב שלנו, השפחים מתוארים ומנוצלים חזרה לחקלאות. עכשיו, כל הנושא של מים זה צרכן אנרגיה עצום. הרי זה נוזל כבד שצריך להעביר אותו ממרחקים ולהשתמש בו, ואחר כך השימוש שלו יוצר פסולת שפולטת גז מתאן וגזי חממה וכן הלאה. אם העולם כולו היה עומד בסטנדרט של ישראל של 90%, חלק גדול ממשבר האקלים היה נפטר.
מדהים.
כן, תראה, המדינה הכי מתקדמת אחרינו היא ספרד, 27% בלבד בערך מהמים שלה מתוארים. כל יתר המים בעולם, מהביוב ומהשפחים, נשפחים לים. כך נושא אחר, ובזה אני אסיים את הדוגמאות. דיברתי על 5 תחומים שישראל מובילה בהם, של חדשנות אקלימית, שזה חקלאות, שזה מים, אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה, יש פה פתרונות מדהימים של אגירת אנרגיה, יצירת אנרגיה מגלי ים, אגירת אנרגיה באוויר דחוס, כביש חשמלי, מלא חברות ישראליות שפועלות בתחומים האלו. תחליפי חלבון מן החי. העולם צורך היום יותר ויותר בשר, יותר ויותר חלב, יותר ויותר ביצים ועוף ובשר חזיר ובשר בקר וכן הלאה. הבעיה עם זה, שזה מחלה את המשאבים של כדור הארץ. צריך להבין ששליש מכל השטח היבשתי של כדור הארץ מיועד לחקלאות. ו-70% מהשטח הזה מיועד לגדל בעלי חיים ואת המוצרים שלהם. במילים אחרות, אם היינו יכולים למצוא תחליף לבשר מן החי, לחלב מן החי, היינו משחררים שטחים ענקיים לטבע להתחדש, ליערות לצמוח, לאקוסיסטמס לספוח בחזרה גזי חממה, והיינו עושים תרומה משמעותית בפתרון משבר האקלים. ופה ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם בתחום של תחליפי חלבון מן החי. זה לא להאמין, אבל אנחנו אחת מהשלוש המובילות בעולם, אולי אפילו יותר קרוב למספר 2 אחרי ארצות הברית.
אז אני מבין מדבריך שיש לנו הרבה מה להציע. למה העולם לא לוקח כל כך... בוא נגיד, אני השתכנעתי מדבריך שזה עניין אקוטי, ושזה לא עוד הרבה שנים עד שכל העולם יתמודד עם בעיות שהולכות ומחמירות של שינויי אקלים. מה מסביר את המנטליות הזאת? שאולי גם, אתה יודע מה שאפשר לעשות בהקבלה למה שקרה עם משבר קורונה? לקח זמן עד שכולם יתאפסו, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו במצב טוב יותר עם החיסונים, ויכול להיות שבקרוב מאוד המגיפה הזאת תמוגר. אבל מה לגבי שינוי האקלים? מה מסביר את המדיניות הבינלאומית עד לשלב זה? ואיזה שינויים יכולים להיות בהמשך?
אני חושב שהשנה הנוכחית, שנת 2020, יכולה. אולי ברטרוספקטיבה, אם תעשה איתי רעיון ביחד בשנת 2050, עוד 30 שנה מעכשיו,
קבענו.
ושנינו נשאר צעירים ויפים כמו שאנחנו כיום, יכול להיות שנגיד ששנת 2020 היא שנת המפנה. כי בשנה הזו, זו שנה שבה מדינות וכלכלות מאוד משמעותיות אמרו שהם יגיעו למשק מאופס פלטות עד 2050. זאת אומרת למשק, לכלכלה, שהיא כל כך יעילה אנרגטית וכל כך משתמשת באנרגיות מתחדשות, שהיא כמעט שלא פולטת גזי חממה יותר, ומה שהיא פולטת היא יודעת לספוח. אגב, גם ראש הממשלה נתן הצהרה בכיוון הזה, בפסגה שהתרחשה לי ב-12 לדצמבר בנושא שינוי אקלים. לכן אני אומר שהנושא הזה של מעבר העולם לכלכלה דלת פחמן או לכלכלה שאין בה שימוש בדלקים פוסיליים מתרחש היום בקצב מאוד גדול. עד עכשיו, או לפחות הכוונה לעשות את זה, עד עכשיו אנחנו קצת נתקענו בעניין הזה, אנחנו כקהילה בינלאומית, אנחנו כמין אנושי, אבל אני מזהה כיום סימנים חיוביים ומעודדים שאנחנו בכיוון הנכון.
בכל זאת, אני חוזר על השאלה שאני שאלתי לגבי החסמים שעומדים מנגד, ואולי מסבירים מדוע למרות שיש פוטנציאל גבוה, הוא לא ממומש עד הסוף, או אפילו לא ממומש בצורה מיטבית.
החסמים הם בעיקר חסמים של מודעות, כי לרוב האנשים מאוד מאוד קשה להסביר מה זה שינוי אקלים. כשאתה בא ואתה מדבר עם מישהו, אתה אומר לו, אתה צריך להיערך לשינוי אקלים, אז הוא מסתכל עליך, הוא לא מבין, זו כותרת גדולה. אבל אם אנחנו באים ומסבירים יותר טוב, ואנחנו אומרים ששינוי אקלים זה הצפות, ששינוי האקלים זה שיטפונות, כמו שאנחנו חווים עכשיו בגוש דן, הנה, גשם אחד וטרח כל המדינה נחסמת. זה במידה רבה שינוי האקלים. גלי חום, טמפרטורות גבוהות, עליית פני הים. ואז אנחנו אומרים לאותם אנשים, אותם מערכות שאנחנו בקשר איתם, איך אתם נערכים לזה? האם אתם יודעים, שנניח למערכות שבישראל מתכננות בניית ערים, האם אתם יודעים שאתם צריכים להתחשב בארבעה מדדים שהם עליית פני ים, עליית הטמפרטורות, התרבות של אירועי קיצון והפחתה במשקעים? איך אתם עכשיו, כמערכת תכנון, כמערכת שבונה כבישים ותשתיות וכדומה, איך אתם נערכים לזה? איך זה ישפיע עליכם? איך זה ישפיע על כביש טמפרטורה של 55 מעלות? האם יכול להיות שצריך לשנות את החומר שבונים ממנו את הכביש? האם המסלולי התעופה של נתב"ג מספיק ארוכים בשביל לאפשר טיסות כאשר הטמפרטורה מאוד גבוהה? האם אנחנו לא צריכים לערוך ולהתקן את חוק החופים שמכריז שאסור לבנות בערך 200 מטר מקו החוף? יכול להיות שצריך להרחיק את זה. אלו סוגיות שצריך לפרוט אותן. תראה, במדינת ישראל אנחנו צריכים להתייחס לארבעה תחומים עיקריים בהקשר של שינוי האקלים. אני אפרוט אותם בצורה גלובלית ואולי אחר כך אתן כמה דוגמאות. אנחנו צריכים להתייחס לכל מה שנקרא אדפטציה או הסתגלות בניית חוסן, לכל הנושא של מיטיגציה, שזה הפחתה של פליטה של גזי חממות, לנושא של ניצול הזדמנויות, עליו דיברתי, חדשנות אקלימית, והערכות של מערכת הביטחון, גם כן למצב הגיאו-אסטרטגי והטכנולוגי החדש ששינויי האקלים יוצרים. בהיבט של הערכות, מדינת ישראל צריכה להטמיע נושא של הערכות והסתגלות בכל אספקט ואספקט של החיים שלנו. זה צריך לבוא מהרמה של השלטון המקומי. מאיך נוטעים עץ בעיר, זה צריך לרדת לרמות הפרטניות, כמה עצים יש, איזה סוגים של עצים, איך אתה נוטע אותם, כמה שטח אתה מקדיש בעיר היום כדי לאפשר חלחול של מים, כדי למנוע מצב של שיטפונות. אני גר במודיעין, כל טיפת גשם שיורדת במודיעין ולא מחלחלת, כי נתקעת באספלט או בטון, היא הופכת לשיטפון במקומות הנמוכים, בגוש דן וכן הלאה. ההטמעה היא צריכה להיות רוחבית ולעומק בכל תחום ותחום, וחייבים לצורך זה הרבה מאוד מודעות ומקצועיות. הקטע של מיטיגציה, הפחתת פלטות. ציינתי שאני אופטימי השנה, כיוון שהעולם החל, לפחות הצהרתית, אבל אני מאמין לזה, אני באמת מאמין לזה, הוא החל לנוע לכיוון של הפחתה מסיבית בפליטה של גזי חממה ומעבר מפחם, גז ונפט לאנרגיות מתחדשות. וגם פה אנחנו צריכים להבין שהדרישה מישראל והציפייה מישראל לתרום להפחתה של פליטת גזי חממה תלך ותגבר בעתיד, ויהיו מדינות, כמו אולי האיחוד האירופאי ואחרות, שיטילו מס פחמן או מיסים אחרים, מכסים, על מדינות שירצו לייצא לשטחן, אם הם לא עשו מאמץ גדול להפחית פליטה של גזי חממה. הנושא השלישי הוא הנושא של ניצול הזדמנויות. כל החדשנות האקלימית שפירטתי אותה בהרחבה, זו הזדמנות עצומה לישראל. לא רק לתרום לאחת הבעיות הגדולות בעולם, לפתור אותם, לתקן את העולם, אלא גם עבור הכלכלה והחדשנות. עכשיו אני רוצה להדגיש, לא רק אנחנו חושבים ככה, האיחוד האירופאי בראש תוכנית ההתחדשות הכלכלית שלו, ה-Recovery Plan, מהקורונה, נמצא הנושא של שינויי האקלים וקיימות והבנה ששמה תמונות טכנולוגיות שחשוב שיהיו שמה. מעצמות אחרות בעולם גם רואות את זה בצורה דומה. והנושא הרביעי, והוא לכבוד הבמה שמארחת אותנו פה, הוא הנושא של היערכות מערכת הביטחון, שהיא צריכה לדעת להיערך בשני היבטים עיקריים. אחד, לשינוי שנוצר כתוצאה מהשלכות שינוי האקלים על המרחב. דהיינו, השינוי הגיאו-אסטרטגי או הגיאו-פוליטי שיוצרים שינויי אקלים. איך מחסור גובר במים, כאשר האוכלוסייה ממשיכה לגדול במדינות הסובבות, ישפיע על יציבותן. איך אנחנו יכולים לנצל את זה כדי לבנות גשר, כדי לבנות שיתופי פעולה עם המדינות השכנות ולשמר יציבות. זה היבט אחד. ההיבט השני הוא ההיבט הצבאי נטו. איך שינויי אקלים משפיעים על צבא. לדוגמה, מזכ"ל נאטו כתב לא מזמן מאמר שבו הוא התייחס להיערכות של נאטו לשינויי האקלים. נאטו כארגון החליט להיכנס לנושא הזה בצורה מאוד רצינית, והוא כתב במאמר דעה, יש לנו חיילים שנמצאים במדבר העיראקי, איך הם נלחמים או מתאמנים או חיים בטמפרטורה של 50 מעלות. זה בלתי נתפס הדבר הזה. איך אמצעי הלחימה שלך מתאימים למצב של סופות אבק, למצב של חום. איך אתה מאחסן תחמושת בחום של 50 פלוס מעלות ומונע תקלות. איך אתה, איך כלי טייס, איך ההשפעה תהיה עליהם כשהאוויר חם, דליל, ומתקשים לטוס בו, טווח הטיסה מתקצר וכן הלאה, או יכולת נסיעת חימוש היא מתקצרת. אלו נושאים שאנחנו גם כן במדינת ישראל חייבים להכיר אותם ולהתחיל להיערך אליהם כבר כיום.
דיברת קצת על המעצמות ואני רוצה להפנות אליך שאלה גם בעניין הזה, כי בסופו של דבר צריך וחשוב להיעזר וגם להטמיע את כל המדיניות הזאת בקרב הידידה הגדולה שלנו, ארצות הברית. איפה היא נמצאת היום בנושא הזה? אנחנו יודעים שטראמפ בזמנו פרש מאמנת האקלים. עכשיו אני רוצה לשמוע ממך את העדכונים האחרונים בעניין. ומה הצפי להמשך? מה הצפי לממשל ביידן בנושא הזה?
תראה, הנושא הזה של שינוי האקלים הוא בראש סדר העדיפויות של ממשל ביידן. מי שקרא את המצע של המפלגה הדמוקרטית ערב הבחירות, ראה שהנושא של שינוי האקלים הוא הנושא הפרק הכי גדול במצע, והוא גם הראשון במצע הזה. ארצות הברית הולכת להיכנס בצורה מאוד משמעותית לנושא הזה של שינוי האקלים. הן בזירה הפנימית של צמצום, פליטת גזי חממה, בניית חוסן, פיתוח יכולות טכנולוגיות וכן הלאה כדי למצב את עצמה גם כלכלית וטכנולוגית בעולם. יחד עם זה היא צפויה גם לעשות הרבה מאוד פעילויות בזירה הבינלאומית. הראשונה שבהן תהיה כמובן החזרה להסכם פריז. ארצות הברית שעזבה את ההסכם ממש לא מזמן צפויה לחזור אליה ולהיות מאוד פעילה, והיא צפויה להוליך מהלכים בינלאומיים מאוד משמעותיים בנושא של שינוי האקלים, והיא צפויה לפי דעתי, לפחות לפי מה שאנחנו רואים, היא גם תבוא בדרישות מן העולם כולו להקטין את ממדי משבר האקלים, ושהמדינות שפולטות גזי חממה יצמצמו את פליטת גזי החממה שלהם.
לסיום, הדבר החשוב ביותר עבור ישראל בגיבוש אסטרטגיה, ואפילו אם אפשר לשאוף לאסטרטגיה אזורית, אגב, ההסכמים שלנו עם מדינות המפרץ, מה בעצם צריך להיות הציר המרכזי של הפעילות הזאת?
אנחנו צריכים להבין שלשינויי האקלים יש השפעה מאוד גדולה על האזור שלנו, המזרח התיכון, עכשיו hot spot אקלימי, זאת אומרת הוא מתרחב, הוא מתחמם בקצב של פי פעם וחצי מהממוצע העולמי. בישראל לדוגמה הטמפרטורות עלו כבר במעלה וחצי בעוד שבשאר העולם הממוצע הוא 1.1 או 1.2 מעלות, אז אנחנו מתחממים הרבה יותר. ולכן הדרך, אחת הדרכים המרכזיות כדי להתמודד בהצלחה עם שינוי האקלים, היא לבנות שיתוף פעולה אזורי, ואני יכול להגיד לך שאנחנו כמשרד חוץ, עם שותפים, המשרד להגנת הסביבה, ועוד אנחנו שואפים באמת לייצר שיתופי פעולה אזוריים בתחום של קיימות סביבה ושינויי האקלים, כדי שכולנו ביחד באזור הזה נוכל להתגבר על המשבר, ובלי ספק שהסכמי אברהם והסכמי השלום החדשים הם מאוד מעודדים בהקשר הזה, ופותחים פתח רחב מאוד לשיתוף פעולה כלכלי, טכנולוגי, אקלימי וכן הלאה, וכמובן לבניית חוסן אזורי שבלעדיו אנחנו מתקשה לתפקד פה.
נמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה. אני מאוד מודה לך שבאת לכאן, גדעון בחר, שליח ושגריר של משרד החוץ לשינויי אקלים וקיימות. תודה רבה.
תודה רבה לכם. כל טוב.